שלום. ירושלמי אחד היה צריך להגיע לתל אביב לפגישת עסקים חשובה. הוא הגיע כמה דקות לפני הזמן, אבל גילה שבתל אביב לא פשוט למצוא חנייה. הוא מסתובב ומסתובב ומקיף את הרחוב, ועוד פעם, אין מקום פנוי. בסוף אמר, טוב, נלך על חנייה בתשלום. מחפש, מגרש, חנייה, הכל מלא. בסוף כבר אין לו ברירה. הפגישה מתחילה עוד שתי דקות ואסור לו לאחר. הוא נושא את עיניו לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, תשמע, תעשה טובה, תסדר לי איזושהי חנייה, אני חייב מקום. בתמורה, אני מתחייב, אם אתה מוצא לי חנייה, אני מתפעל כל יום שחרית במניין והולך לשיעור תורה פעם בשבוע. איכשהו גומר את התפילה שלו, פתאום הוא רואה ששלושה מטר קדימה, מכונית יוצאת מהחנייה ומתפנה מקום. מיד הוא נושא את עיניו למעלה ואומר, אין צורך, הסתדרתי לבד. הסיפור הנחמד הזה, הוא נוגע בדילמה שהרבה מאוד פעמים אנשים מתלבטים בה, והיא היחס בין הביטחון שלנו בהשם לבין ההשתדלות שמוטלת עלינו. אני אתן דוגמה או שתיים לסיטואציות בחיים שהדילמה הזאת עולה, מתי להמשיך באמת להשתדל ולנסות ולהתאמץ, או להגיד, טוב, ניסיתי, לא הלך, לגלגל את הכדור לקדוש ברוך הוא ולהגיד, כנראה שאתה לא רוצה, כנראה שעדיף שיהיה משהו אחר, הכל לטובה. למשל, בתחום ההיכרויות. נפגשת עם בחורה פעם, פעמיים, וזה לא הסתדר. מצידה, היא לא רצתה להמשיך את הקשר. נפרדתם. ואתה חושב שזה מאוד מתאים. מה אתה עושה? אתה מנסה בכל אופן להתקשר אליה, אחרי שבועיים לנסות שוב, לבקש מישהו שידבר איתה, להציע עוד פעם. עד כמה אתה מנסה ללחוץ בעניין, או שאתה אומר, טוב, כנראה שמשמיים מראים שזה לא בשבילי, ומיועדת לי מישהי אחרת. מקרה שנתקלתי בו לאחרונה, איזשהו נער רצה להתקבל לישיבה תיכונית מסוימת, כיתה ת', לא קיבלו אותו. והוא מאוד מאוד רצה ללכת דווקא לשם, והוא עשה מבחן חוזר, ושוב לא קיבלו אותו. הוא התיישב ליד החדר של ראש הישיבה ואמר, אני לא זז מפה עד שיהיו מוכנים לקבל אותי. בסופו של דבר בסיפור ההוא, ראש הישיבה כנראה התרשם מאוד מהרצון הגדול שלו וקיבל אותו. אבל השאלה אם זו דרך התנהגות ראויה, או שדבר כזה זה כבר לא הגיוני. בנאדם לא צריך לנקוט בשיטות שכאלה, לא קיבלו אותך, כנראה שאתה צריך ללמוד במקום אחר, ותמשיך הלאה, לא להתעקש. יש איזשהו מקרה בתורה, שנותן לנו כיוון שאפשר להוציא ממנו כמה כללים שאולי יוכלו להנחות אותנו בחיים בתחום הזה. הסיפור של יוסף. יוסף, הנער שנמכר על ידי אחיו ומגיע למצרים, ושם אחרי עלילה של אשת פוטיפר הוא מושלח אל הכלא. ושם הוא פוגש את שר המשקים, ואחרי שהוא פותר לו את החלום שלו, שהוא אמור להשתחרר עוד שלושה ימים ולצאת לחופשי, הוא מבקש ממנו שכשאתה יוצא, בבקשה תזכיר אותי לפני המלך שאני פה עלו עוול בכפי, נער עברי, זרקו אותי, אני לא אשם, תוציא אותי מפה. שר המשקים משתחרר מהכלא ואומר את התורה, ולא זכר שר המשקים את יוסף הישכחהו. יוסף נשאר שם בסופו של דבר עוד שנתיים עד שקורה מה שקורה והוא זוכה לצאת החוצה. וחזל, ומביא את זה שם רש"י על המקום, מסבירים, מה קרה? למה זה לא עבד ויוסף נידון להישאר שם עוד שתי שנים? ולא זכר שר המשקים את יוסף הישכחהו, מפני שתלה בו יוסף לזוכרו, הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים. שנאמר, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, ולא פנה אל רהבים, ולא בטח על מצרים הקרויים רהב. כך דורשים חז"ל. כלומר, יוסף נידון להישאר עוד שתי שנים בבית הכלא, כיוון שהוא בטח באותו מצרי שיעשה בשבילו משהו. והשאלה היא, מה השם יוסף? הרי זה דבר המתבקש. אתה כלוא כבר 10 שנים שם בבית הסוהר. אתה לא מצליח להיחלץ. כל דרך, כל פתח מילוט שיש, מישהו שיוצא החוצה, אתה עושה מה שאפשר כדי שתוכל לצאת משם. האם זאת לא ההשתדלות שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך כדי לעזור לעצמך? אני רוצה להציע 3 תשובות לשאלה הזאת. מה הייתה הביקורת כלפי מעשהו של יוסף הצדיק? ומכל אחד מהם אנחנו יכולים לקחת איזשהו עיקרון מנחה לחיים שלנו, על הגבול שעובר בין ביטחון להשתדלות. התשובה הראשונה היא שהבעיה במה שיוסף עשה, זה לא בעצם הבקשה, אלא ביחס שלו. איך הוא תפס את מה שקורה שם. זה מדויק בניסוח של חזול, של חזל שאמרו שיוסף תלה ביטחונו בשר המשקים. וזאת הייתה הטעות. כי לגיטימי להשתדל, חובה להשתדל. אבל גם אז תמיד צריך לזכור שבסופו של דבר מי שמושיע אותנו זה ריבונו של עולם. הוא עושה את זה דרך כל מיני כלים, אמצעים, צינורות, שליחים. אבל בסופו של דבר הישועה היא ממנו. יוסף תלה ביטחונו בשר המשקים, ראה אותו בתור המושיע שלו. אם הוא יעזור לי, אני אצא מפה. ואם לא, אין תקווה. וכאן היה פספוס. וזה העיקרון הראשון שאפשר ללמוד. להשתדל צריך, אבל תמיד לזכור שמי שעוזר לנו ומושיע זה הקדוש ברוך הוא. תשובה השנייה היא שוודאי להשתדל צריך, אבל עד כמה להשתדל, או אולי אפילו האם בכלל להשתדל, זה כבר תלוי במדרגה של האדם. בן אדם במדרגה של יוסף הצדיק, הוא לא צריך אפילו את ההשתדלות הזאת. אדם במעלתו, בכזאת קרבה לקדוש ברוך הוא, היה צריך לסמוך על זה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו. ורואים באמת בכל מיני מקורות שאומרים שהיחס בין ההשתדלות לביטחון הוא באמת משתנה בין אדם לאדם. יש משפט מאוד מפורסם שאמר הרמב"ן, מה חלק לרופאים בבית עושה רצון השם. מצד שני, אוי ואבוי לנו אם כשאנחנו חולים אנחנו נשב בבית ונבטח על הקדוש ברוך הוא ולא נלך לקופת חולים. אדם שהוא במדרגה מאוד גבוהה, הוא צריך למעט בהשתדלות והקדוש ברוך הוא עושה בשבילו את כל מה שצריך. אדם שמדרגה יותר נמוכה צריך גם לעבוד ולהתאמץ יותר. הטענה כלפי יוסף הייתה שאדם לפי מדרגתו לא היה צריך לפנות אל שר המשקים, אלא לחכות שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו בדרכים אחרות. מכל מקום, איך שלא יהיה מוסכם שאיזושהי השתדלות צריך. השאלה עד כמה זה כבר תלוי במדרגה של האדם. ראו לציין שיש איתה חריגה ביהדות שהיא טוענת שאדם שבוטח באשם באופן טוטלי, הוא לא צריך לעשות השתדלות בכלל. יש סיפור מפורסם על רבי זושה, שהיה מין טיפוס שכזה, שהוא היה חוזר כל יום מבית הכנסת, והיה נכנס אל חדרו ומכריז, אלוקים, זושה רעב. ואז מיד היה נכנס השמה שלו מהחדר הסמוך, ממתין לקריאה ובידו מגש עם משהו לשתות, לאכול. יום אחד השמה שמע לעצמו, מה זאת אומרת אלוקים זושה רעב? הרי אני זה שמביא לו את האוכל. אם אני לא אכנס ואביא לו, לא יהיה לו אוכל. החליט השמש, מחר בבוקר, אני לא מביא. בואו נראה אם באמת אלוקים זה ששולח לו את האוכל. למחרת בבוקר, רבי זושה קם בבוקר לצאת אל התפילה. זה היה יום גשום. וכשהוא פוסע לו ברחוב הראשי, היה שם איזו שלולית גדולה של מים שנקוותה שם. כדי שאנשים לא יאלצו לדרוך בתוכה, אז אנשים פרסו איזשהו קרש רחב שהיה מונח מצד לצד, וככה היה אפשר ללכת אליו, לחצות את המים בלי לדרוך בתוכם. רבי זושה מתחיל לו מצד אחד לצעוד על גבי הקרש, כי מצד השני הגיע אחד מהגבירים העשירים שבעיירה. זה היה בן אדם קצת יהיר, מחזיק מעצמו, והוא רואה איזשהו זקן מגיע מולו, הוא לא זיהה שמדובר בצדיק רבי זושה, והוא ציפה שאני הגביר, אז שהוא יזוז אחורה ויתן לי לעבור. רבי זושה היה כל כך שקוע במחשבותיו לקראת התפילה שהוא לא שם לב אליו. ואותו בן אדם אמר, אני לא זז מפה, אני עובר ולא אכפת לי. ובן אדם, אותו גביר מתקדם ורבי זושה לעומתו, וכשהוא מגיע לרבי זושה עושה פא, ומפיל את רבי זושה ככה אל תוך המים. והוא ככה היה מרוצה מעצמו, הראיתי לו מה זה שידע למי פה יש כבוד. המשיך בדרכו. רבי זושה קם, ניער מעל בגדיו את המים והמשיך בדרכו בצניעות, לא עשה מזה עניין גדול. כשאותו בן אדם עשיר הגיע לבית שלו, הוא סיפר לבני משפחתו, אתם יודעים מה היה לי היום, איזשהו תרח זקן אחד הפריע לי בדרך והחרפתי אותו לתוך המים וזה שפריץ. אמרו לו, תגיד, איך הוא היה נראה? הוא תאר להם. אמרו לו, ריבונו של עולם, מה אתה עשית? זה היה רבי זושה. אתה פגעת בכבודו של הצדיק, אוי ואבוי לך ולנשמתך. נבהל הבן אדם ואמר, טוב, מה אני אעשה עכשיו? אמרו לו, תשמע. אומרים שרבי זושה כל יום כשהוא חוזר, הוא נוהג לטעום איזה משהו, לאכול, לשתות אחרי התפילה, לך הבוקר, תביא לו יין, עוגות, משהו, תנסה לפייס אותו, להתחנן שיסלח לך. רבי זושה חוזר באותו יום מן התפילה, וכדרכו נכנס אל ביתו ומכריז, אלוקים, זושה רעב. השמש עומד בחדר השני ואומר, אני לא נכנס, אני לא זז, בוא נראה מאיפה מגיע לו האוכל. איך שרבי זושה מסיים את דבריו, נפתח את הדלת ועומד שם לא פחות מאשר אותו גביר כשבידו מגש עם יש ועוגות ו... רבי זושה, אני מתנצל, אני לא זהיתי אותך, אני לא ידעתי, תסלח לי. טוב, אז זה הסיפור על רבי זושה שהיה מכריז שהוא רעב ואלוקים היה מיד מסדר לו. בשיטות המוסר נוברדוק החזיקו בגישה הזו שכשבן אדם יש לו ביטחון טוטלי, הוא לא צריך לעשות השתדלות בכלל. יחד עם זה ראו לציין שזאת שיטה חריגה ביהדות. הדרך המקובלת שכך הלכו גדולי ישראל, וכך אומרים חז"ל במדרש, וברכה השם אלוקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה. יכול אפילו יושב ובטל, תלמוד אומר בכל מעשה ידך. כלומר, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, אבל הברכה תשרה על המעשים שאתה עושה. אם אתה לא תעשה, לא יהיה ברכה. התשובה השלישית שמסבירה את מה שעשה יוסף, את הביקורת על ההתנהגות שלו, זה ש... גם כשעושים משתדלות, היא צריכה להיות במידה נכונה. כשמגזימים ועושים דבר שהוא חסר פרופורציות, שהוא לא ריאלי, שלא סביר שהוא הולך, אבל בכל זאת אתה מתעקש, זה מראה שאתה כבר לא בוטח באמת בהשם. כי אלוקים לא רוצה ממך להשתגע, אתה צריך להתאמץ, אתה צריך לעשות מה שצריך, אבל לעשות דברים מטורפים, זה מראה שכבר אתה מוציא את אלוקים מהמשחק ואתה מתאבד על זה, אתה זה כל מה שאתה יכול, גם אם זה לא הגיוני ולא ריאלי. לסמוך על המצרים שהם ידועים כשקרנים, זה כבר מעשה לא ריאלי. אבל הביקורת של חז"ל כלפי יוסף הייתה שוודאי שצריך להשתדל. אם היה בן אדם ששווה לסמוך עליו, שהוא אמין, היית צריך לפנות אליו. אבל לבן אדם כזה מצרים, חבל על הזמן, אל תטרח בכלל. אם אתה מבקש ממנו, זה מראה שבאמת אתה מיואש, אתה ננסה לאחז בכל קרש כדי לא לטבוע, אבל לא צריך לעשות השתדלות כזאת. נגיד את זה במשפט אחד, השתדלות מוגזמת היא פגיעה בביטחון. אז בואו נסכם את שלושת הכללים שראינו כאן, ומהם באמת הנגזרת לחיים שלנו, כשמתלבטים בין הביטחון בהשם לבין המקום שלנו להשתדל ולהתאמץ. כלל מספר אחת זה שגם כשמשתדלים חשוב מאוד היחס, ולזכור שמי שמושיע אותנו בסופו של דבר זה ריבונו של עולם. הכלל השני זה שההשתדלות לא במדרגה של האדם. אדם שנמצא במדרגה מאוד גבוהה צריך להשתדל פחות. אדם שנמצא במדרגה נמוכה צריך להתאמץ יותר. והעיקרון השלישי הוא שגם השתדלות צריכה להיות במידה הנכונה. לעשות דברים שהם לא ריאליים, שהם לא סבירים, שהם אפקטיביים ויפעלו, זה כבר פגיעה בביטחון. צריך לפעול דבר שהוא הגיוני, שהוא יכול להצליח, שיש לו סיכוי סביר. דבר שהוא כבר לא ריאלי, לא צריך להתאבד על זה. צריך לפתוח בהשם שכנראה ישועה תבוא ממקום אחר. שנזכה באמת לישועות גדולות ונדע למצוא את האיזון הנכון בין הביטחון בהשם לבין המקום והתפקיד שלנו. תודה רבה.